ישראל, סגולתה בהופעת התורה בצורה, בקומה השלמה הזאת של איכות גוף ונשמה, כללים מופרטים, מצד הזמן, שאנחנו זמן של גאולה, ומצד האדם, הדור, הנשמות הגדולות שבדור, שהן פה מוכשרות לתבוע כאלה דברים. ולכן בדור שלנו יש משמעות גדולה וחשיבות גדולה בדברים האלה. החלק השלישי, ונעסוק גם בשלישי, ואולי עוד איזה חלק רביעי נספיק, השאלה היא האם זה יקרה ממעילה, או שיש לנו אחריות ביצירת הופעת הדברים. יש ההופעה הזאת של תורה, של תורת ארץ ישראל, בהקשר של קומה שלמה של גוף ונשמה, נגלה ונסתר, ייחוד הלכה והאגדה, האם זה דבר שאנחנו אמורים לפעול בשבילו, או שזה דבר שיקרה ממעילה? אני אסביר. יש גישה, זה לא המחשבה התיאורטית שהמצאתי, אלא יש טענה כזאת, שמה פתאום כאילו לבוא ועכשיו לנסות לאחד את זה? אתה תלמד, אתה תלמד נגלה, תעסוק באמונה לצורך העניין, אולי אפילו נסתר, לא יודע, אבל לפחות באמונה, וממילא בתוכך הדברים יתאחדו. אבל אל תתחיל עכשיו כאילו, זה שהתורה היא מיוחדת, שכל מצווה יש לה איזה שורש שולחני שיונקת ממנו, מי אמר שאתה צריך עכשיו, כשאתה לומד גמרא, ועוסק במצווה ופרטי מצוות, מי אמר שאתה עכשיו צריך לבוא ולנסות כאילו ללאחד את הדברים ולהראות בפועל איך נקודה קשורה לנקודה, מאיפה לקחת את זה? בסדר? בסדר שהתורה היא כזאת, אבל מה שרציתי להביא היום כמה מקורות שנוגעים בנקודה הזאת, יש חלק מקורות שהם גם ליד, אבל הבאתי אותם גם כן, כאילו, כי הוא חשוב גם כן בהקשר הזה לראות אותם. אבל בסדר, כמה מקורות מדברי הרב על העניין הזה. חלק מהמקורות כבר ראינו אולי חלקים מהם או את כולם בהקשר אחר, ועכשיו אני אדגיש נקודה אחרת מתוך המקור בשביל לראות את התשובה לשאלה הזאת. אז פסקה, שחוזרים עליה הרבה, מראות התשובה פרק ד' פסקה י', וזה טוב שאנחנו חוזרים עליה הרבה. כן, אתה מכיר את הסיפור על הר צבי יהודה, שים ספר, חוזר על דברים ככה כמה וכמה פעמים, כאילו, והיה איזה סיפור שהוא סיפר, ובפעם אני לא יודע כמה, ואז התלמיד ככה אמר לה, בעדינות, הרב כבר סיפר לנו את הסיפור הזה, שאלה אותו כמה פעמים סיפרתי, אבל היה לא נעים להגיד 10 פעמים, אז הוא אמר, 4, הוא אמר, רק 4 פעמים, אני סיפר עכשיו עוד, אני אספר להם עוד פעם, אז בסדר, אז זה דברים שחשוב לחזור עליהם הרבה פעמים. החוצפה הדיקפית עד המשיכה, באה מפני שהעולם מוכשר כבר עד כדי לטבוע את ההבנה איך כל הפרטים הם מקושרים עם הכלל, ואין פרט בלתי מקושר עם הגודל הכללי יכול להניח את הדעת. ואם היה העולם עוסק באורה של תורה במידה זו שתתגדל הנשמה הרוחנית עד כדי הכרת הקישור הראוי של הפרטים עם הכללים הרוחניים, הייתה התשובה ותיקון העולם הבא איתה ועל ידה מופיעה ויוצאה אל הפועל. אבל כיוון שההתרשלות גרמה שאור תורה פנימית הטעון רוממות וקדושה עצמית לא הופיע בעולם כראוי, באה התביעה של סידור חיים כאלה שהפרטים מובנים במובן הכלל בזמן כזה שהגמר של גילוי האור בסלילת הדרך להכנה הזו עדיין לא בא, ומזה באה הריסה הנוראה. ואנו מוכרחים להשתמש בתרופה העליונה שהיא הוספת כוח בכישרון הרוחני, עד אשר הדרך איך להבין ולשאר את הקישור של כל ענייני הדעות והמעשים התורים עם הכלל היותר עליון, יהיה דבר המוכן והמוצע בדרך ישרה על פי הרגשות הנפשות השכיחות, ואז ישוב כוח החיים הרוחניים במעשה ובדעה להופיע בעולם, ותשובה כללית החלטת את התפיריה. לעניות דעתי, פסקה הזאת, כאילו, קשה לי לראות איך היא משתמעת לשתי פנים בעניין הזה. מעניין לשמע, זאת אומרת, כל הדברים האלה מעניין פעם לקחת ולברר אותם עם מי שסובר אחרת, איך הוא קורא את הדברים. לעניות דעתי, כשאני רואה את הפסקה הזאת, אני אדגיש כמה נקודות, למה נראה לי ברור שהרב פה קורא להשלכות מעשיות, שאנחנו נדרשים לבוא עכשיו ולעשות את הדברים בפועל, לא לחכות שדברים יקרו, ולאט לאט זה יופיע, כאילו, לא יודע, יתאחד בתוכנו, או הרב אומר, למה הגיע חוצפה דיקמת עד המשיכה? העולם מוכשר כבר לתבוע את ההבנה איך הפרטים יונקים מכללים. זאת אומרת, יש דרישה אצל האנשים הרגילים להסביר איך כל פרט, כל מצווה, כל פרטי ההלכה, איך זה יונק מאיזה שורש רוחני. אז אם יש כזאת דרישה, והרב אומר כאילו שהחוצפה הגיעה כי הדרישה הזאת לא קיבלה מענה, אז פשוט מכל פשוט שיש הפתרון הוא לתת למענה, זה גם מה שהרב אומר עוד רגע. כן, אם היה העולם עוסק באורה של תורה במידה הזאת, התגדל לשמה רוחנית, עד כדי הכרת הקישור הראוי של הפרטים הכלליים הרוחניים, אז הייתה תשובה, הייתה מגיעה תשובה. אם היינו עוסקים באורה של תורה, כדי שיראו, אנשים יראו איך כל פרט הוא יונק מגודל עליון, ממשמעות רוחנית, אז הייתה תשובה גדולה של עם ישראל. אבל כמה שההתרשלות גרמה, אנחנו התרשלנו. מה זה התרשלנו? זה אומר, אנחנו לא פעלנו, כאילו, אל תגיד עכשיו, זה דברים יקרו ממילא. זה, הרב אומר, זה תירוצים להתרשלות הדבר הזה. זה כל מיני תירוצים בשם יראת שמיים להתרשלות מהתפקיד החשוב שלנו לבוא ולהופיע תורה, שמחברת כללים ופרטים, שהיא מסבירה כל פרט, יונק מגודל כללי. עכשיו הרב אומר לו, זה לא רק לתלמידי חכמים גדולים, אלא, זאת אומרת, לא שרק תלמידי חכמים יבינו איך הכללים והפרטים מחוברים, אלא הרב אומר, אנחנו מוכרחים להשתמש בתרופה העליונה שהיא הוספת כוח בכישרון הרוחני. איזה כישרון רוחני? עד שהדרך איך להבין ולהשאר את הכישור של כל ענייני הדעות והמעשים התוריים עם הכלל היותר עליון יהיה דבר המוכן או מובן ומוצע בדרך ישרה על פי הרגשות הנפשות השכיחות. זה אמור להיות דבר של אנשים פשוטים, הנפשות השכיחות, לא לבעלי אינטליגנציה ותלמידי חכמים הגדולים שהם אלה שיבינו. אנחנו אמורים לסלול דרך שתגיש את התורה לאנשים פשוטים כשבאים לעסוק בתורה, שהם יראו איך התורה, איך הפרטים יונקים מגודל כללי. כן.
אבל פעמים אומרים, אם העולם עוסק בהוראה, עד כדי לנשמה רוחנית, כן? ועוד פעם, בסוף הוא אומר, אנחנו יכולים להשתמש בתקופה לזה שספר כוח בקשר מהרוחני. כן. ועד משם זה כבר קשר. אם אני כאילו מנסה להקשות, אז אפשר להגיד שזה... הכוונה היא כאילו ההתרשלות והתרופה, זה
פשוט מגביר
בך את
הקשרון
הרוחני. איפה
הוא
קורא
להתעסקות ממש בחיבור? שני דברים. אחד, ברור שעיקר הבעיה היא העזיבה של הצד הרוחני, כמו שאתה נראה בסוף בגרת תפי ג' בגרת תפי ג' הוא לא קורא לאיחוד הלכה והאגדה, אבל הוא אומר, הבעיה שבעיקר עזבנו את החלק הנשמתי של התורה. כי כל שנות הגלות עם ישראל עוסק בתורה הנגלית, ההלכתית. אם היינו עוסקים כראוי בחלק הרוחני, באורה של תורה, באור תורה פנימית, כל... אז ממילא, היינו מוצאים גם את הדרכים איך לבוא עכשיו ולחבר ולהראות איך הפרטים יונקים מהכללים. הרב, נכון שהרב מדגיש פה שעיקר הבעיה שהתרשלנו בעיסוק באור תורה פנימית. אבל בסופו של דבר הרב אומר, יש כאן תביעה. התביעה היא לראות איך כל פרטים מקושרים לכלל. אם היינו מגישים ומראים, אנחנו צריכים ליצור שהתורה תהיה... הרב הוא דורש פה תוצאה, הוא לא דורש כאן... אפשר לי עכשיו לדון מה... אם אתה תראה לי שעיסוק באור תורה פנימית, רק הוא, עכשיו הוא מיד, התוצאה שלו תהיה שכל אחד שיש לו שאלה מיד, אין לי בעיה. אבל אני צריך לדאוג, הרב אומר, אנחנו צריכים להפסיק להתרשל. ולדאוג להראות לנפשות השכיחות, בדרך ישרה, פשוטה, איך כל הפרטים יונקים מגודל כללי. עכשיו, לא מספיק, אם אתה תבוא תסביר לי לפי פנימיות התורה, מה זה שבת קודש, עם כל המקום העליון שעם ישראל נמצא, והאורות הרוחניים והקדושה שיש בשבת. זה בסדר, זה טוב להבין את זה. אבל עכשיו, אותו אדם ששאל, בסדר, הבנתי. עכשיו תסביר לי איך זה שאני אוכל את הדג ככה או ככה, זה משפיע עכשיו על ה... זה הקדושה, ואם הייתי אוכל הפוך, אז עכשיו הקדושה הזאת לא הייתה, כי... אז... אם אנחנו נדרשים להבין שהדברים האלה היו מובנים. את זה, קודם כל יש דרישה, עכשיו תתן קצת הדרך איך, אני לא אומר לך איך לעשות את זה. אבל אתה צריך לדאוג להופיע בתורה, שהפרטים והכללים יהיו מובנים ביחד, בקומה אחת בתורה הזו. לא יודע מה הדרך, עכשיו אפשר לדון מה הדרכים. אבל הרב אומר, זאת התביעה, בגלל שנתנו לה מענה, הגיעה הכפירה. עכשיו בוא תסביר לי איך זה שאני אלמד אמונה, זה יפתור עכשיו את השאלות. עכשיו פתאום כבר לא יש שאלות איך הסברת לי יפה מאוד מה זה עם ישראל, הסברת לי יפה מאוד מה זה שבת, הסברת לי יפה מאוד, אבל בוא תסביר לי עכשיו, מה זה משנה אם אני עכשיו כאילו מזיז את העצם של הדג מפה לפה, או את הבשר של הדג מפה לפה? זה דבר שהוא... זה לא יישב על הנפש את הדברים. עד שלא נראה בצורה פשוטה, איך הדברים הם קשורים. בסדר? זה לא אני יודעתי ככה. בסדר, ככה אני מביא את הפסקה הזאת, שהיא מציגה פה תביעה גדולה של הרב, זה דבר שנדרש מאיתנו. פסקה ראשונה. פסקה שנייה, איגרת צדיק ו', קטע קצר ממנה, שראינו כבר קטעים אחרים בפעמים קודמות. הרב מתחיל שם על, כן, הבדל עצום ונשגב מתורת ארץ ישראל לתורת חוץ לארץ. בארץ ישראל שפה רוח הקודש הכללי הוא זה שהוא ממנו נובעים כל הפרטים, ואפשר לראות כל פרט איך הוא קשור לגודל הכללי, למשמעות הרוחנית שלו. מה שאין כן בגלות, שבו אתה נפגש עם כל פרט בפני עצמו, בלי הנשמה שמחיה אותו. אז הרב אומר, אחרי שהוא מדבר על ההבדל, הידיעה הזאת היא מאירה נתיבות גם על מהות הלימוד בכלל, גם על סדריו, גם על סדר העבודה השלמה הראויה לבחירי יחידי סברים ועמדי חכמים במקום אורו של עולם, גם על עצם תוכנם של עצמיות הסברות, ההוויות, החידושים והפלפולים. קודם כל נדבר על המשפט הזה. אומר רב, עצם הידיעה של ההבנה מה זה תורת ארץ ישראל, היא אמורה להאיר נתיבות על כל החלקים הבאים, ונדבר רגע על כל אחד מהחלקים הזה. גם על מהות הלימוד בכלל. להבין באופן כללי, כשאני ניגש ללמוד, במה אני עוסק. לא דומה אם אני בא לעסוק בסוגיה ורואה אותה כזה משהו פרטי, לבין אם אני בא לעסוק בה, ואני מבין שמאחורי הפרט שאני עוסק בו, יש אור אלוקי עליון גדול כללי שהוא מחיה אותו. לא דומה, קודם כל עצם מהות הלימוד. בסדר, עדיין לא אמור לעשות עם זה כלום, זה רק זה ידיעה שהיא משפיעה על זה שאני מבין שאני לא עוסק פה בדברים פרטיים טכניים, אלא יש להם נשמה. בסדר גמור. גם על סדריו, אמור להשפיע גם על סדרי הלימוד. זה להיות נפקמינה, לא יודע מה היא, הרב הוא רק פותח לנו את הנקודות למחשבה, אבל צריכה להיות נפקמינה גם הסדרי הלימוד, בסדר? על המינון של מה שאתה לומד, איזה מקצועות בתורה אתה עוסק בהם, בסדר? זה כבר מכניס אותנו יותר לדרישה יותר מעשית מהאמירה הקודמת, אמור להשפיע גם לסדרי הלימוד. גם על סדר העבודה השלמה הראויה לבחירי יחידי סגולת תלמידי חכמים במקום מורו של עולם. גם על עבודת השם שלנו זה אמור להשפיע. אני לא נכנס כרגע איך, זו שאלה גדולה שאני גם חושב שאין בה תשובה חד משמעית, וזו שאלה שראוי להעמיק בה. אבל הרב אומר, עבודת השם מתוך התפיסה הזאת, מתוך תורת ארץ ישראל, אמורה להיות עבודת השם שונה מהתורה של הגלות. זה קשור גם קצת למה שדיברנו היום בבוקר בפאנל הזה, כן? לדוגמה, היחס בין קודש לחול, הוא אמור להשתנות בין אם אני רואה את הפרטים מנותק מהכללים, לבין אם אני רואה שיש פה נשמה שמחיית הפרטים, זה אמור גם ליצור יחס בעניין הזה, הבדל ביחס. גם בעבודת המידות אמור להיות הבדל, גם בתפילה אמור להיות הבדל, בין אדם לחברו אמור להיות הבדל. אני רק פותח את הדברים שוב בלי כאילו ככה לבוא ולהסביר, זה נושא בפני עצמו, אולי פעם נדון בו. גם על עצם תוכנם של עצמיות הסברות, ההוויות, החידושים והפלפולים. פה כבר הרב נכנס פה כבר לנקודות הכי פרטיות בלימוד גמרא. הידיעה הזאת אמורה להשפיע גם על תוכן הסברות, על החידושים והפלפולים. אל תחשוב עכשיו שרק, בסדר, אני אלמד, אני אגיד עכשיו בצורה הכי ישירה. על סדרי הלימוד, היינו יכולים, כן, כשאמרנו גם על סדרי הלימוד זה אמור להשפיע, בסדר, אז תלמד אמונה, תלמד גמרא. זה הנפקמינה של תורת ארץ ישראל. בגלות למד רב גמרא, רק הלכה. בארץ ישראל יש מקום לעסוק גם במשמעויות הגדולות, הרוחניות, במבט, בשקפה הכללית, בלימודי אמונה וכו', אולי אפילו פנימיות. בסדר? אבל כשהרב אומר פה שזה אמור להשפיע גם על עצם תוכנם של עצמיות הסברות, ההוויות, החידושים והפלפולים, גם פה, לעניות דעתי, זה אמירה שהיא גם כן חד משמעית. שוב, אני מאמין ש... כל דבר כזה, עכשיו תבוא למישהו ותשאל, יכול להיות שיהיה הסברים, אני לא... אני אומר איך אני מבין את הדברים, בסדר? כשאני קורא את המשפט הזה, מבחינתי יש כאן אמירה, הסברות אמורות להיות שונות. הפלפולים אמורים להיות שונים. זו אמירה שהיא אומרת, הצורת הלימוד, לא רק צורת הלימוד עכשיו, כאילו, בא אתה לומד לפני מה ואיזה מקצועות בתורה. עכשיו, כשאתה לומד סוגיה, לא יכול להיות שהפלפולים שלך הם אותו דבר, כמו הפלפולים שהיו בגלות. מה?
זה הגיוני.
הגיוני מאוד, אני מסכים עם זה. אני רק, מבחינתי, יש פה... אני... נגיד רגע משהו. מה שאנחנו אומרים עכשיו, אני באמת מסכים שכאילו, אולי זה קצת מיותר, כי לי, בוא נגיד, לפני ששמעתי את האמירה הזאת, את השאלה, אז כאילו, היה ברור, כאילו, ואני שמח, אני מרגיש גם מכם איפשהו שזה כאילו, ברור, גם חננאל אמר בהתחלה, כן, כאילו, מה זאת אומרת, אם התורה היא גוף ונשמה, אז כאילו, ברור שצריך לראות את זה. כל מה שאני אחר כך כאילו אספתי את המקורות, גם חלק קטן מהמקורות, הוא בגלל ששמעתי את הטענה, כן? אז אחרי הטענה, אז כאילו אני חושב שזה מקורות שכאילו עומדים מול הטענה הזאת. אני באמת מסכים שאיפשהו כאילו זה שצריך להביא בכלל את המקורות זה כאילו, זה גם מאיזה בעיה בענותנו, כן? אני חושב שגדולים, גדולי תורה שהם טוענים שהוא, אני לא יודע בדיוק עכשיו, אני לא בא לייצג את ה... את הכיוון השני, כי לא חקרתי אותו לעומק, כן קצת טיפה, אבל לא מספיק בשביל לבוא לייצג איך הם רואים, בא לייצג איך אני רואה. אבל אני מסכים שזה הגיוני ופשוט, וכמעט לא צריך, אין צורך להביא מקורות בשביל זה, ובכל זאת אני, מכיוון שיש טענה, אז הבאנו כמה מקורות שהם אומרים בפירוש לנודת לי את הדברים. בהמשך האיגרת, יסוד הגלות והשפלות הנמשך בעולם, בא רק ממה שאין מודיעים את ארץ ישראל, את ערכה וחוכמתה, ואין מתקנים את חטא המרגלים שהוציאו דיבה על הארץ בתשובת המשקל, להגיד ולבשר בעולם כולו הודעה והדרה קדושתה וכבודה. והלוואי שנזכה אחר כל ההפלגות כולן מצדנו להביע אף חלק אחד מרבבה מחמדת ארץ חמדה ומדרת אור תורתה, ועילוי אור חוכמתה ורוח הקודש המתנוסס בקרבה. הרב אומר, זה שלא מודיעים את ערכה של ארץ ישראל, זה מה שממשיך את הגלות בעולם, את השפלות של עם ישראל, וגם כשעם ישראל בארץ ישראל ועדיין מושפל בכל מיני נקודות מול הגויים, היסוד, אפשר, כל מיני הסברים יש לזה, היסוד של זה, שלא מודיעים את ערכה של ארץ ישראל. והעיקר זה באור תורתה, כן? ערכה של ארץ ישראל הוא גם בהרבה דברים גשמיים, והשיא של ערכה של ארץ ישראל, בוודאי איפה הוא יהיה, אם לא יהיה בתורה. וזה לומר בקול ברור וצלול שתורת ארץ ישראל היא דבר אחר. מפה אין אמירה, זאת אומרת מהמשפטים האלה עכשיו שקראנו, אין אמירה שזה מכריח גם עכשיו לבוא ולשנות משהו בסדר הלימוד. בסדר? קודם כל זה משפטים שתמיד שוב לראות אותם. להבין שיש לנו פה, זה לא איזה משהו, זה שליחות גדולה, זאת אומרת, זה הדבר שמדרש מאיתנו בדור, בתוך לימוד התורה. כשזה מתקשר לדברים האחרים, אז אם זה אמור גם לתת, להיות לו ביטוי גם בצד המעשי של לימוד התורה, אז חלק מזה, אז זה לא מספיק רק לדבר, להגיד, תדעו לכם ש... אלא צריך גם להראות את זה, בסדר? זה חלק מהעניין, בסדר? אבל רצית לשאול או שאני...
זה בקצת, כאילו.
זה מה שהרב אמר קודם, הוא אמר יש הבדל עצום יסדיו בתורת ארץ ישראל לתורת חוץ לארץ. תורת ארץ ישראל הפרטים מוארים באור הכלל, בחוץ לארץ הפרטים הם נפרדים. אחרי זה שלב שני הוא אמר, הידיעה הזאת היא אמורה להשפיע גם על סדרי הלימוד, תכני הלימוד וכולי, וכשלא עושים את זה, אז ממשיך לסוד הגלות בעולם, כי אנחנו מוציאים דיבה על הארץ, כי זה הדיבה הכי קשה שאפשר להוציא על הארץ. כי מה אתה אומר? שהתורה של... השיא של, בעצם, השיא של השליחות של עם ישראל, שזה הופעת התורה, לימוד התורה. אם אתה אומר שבנקודה הזאת אין תוספת, אין ערך מוסף לארץ ישראל על חוץ לארץ, מה אתה אומר? ארץ ישראל במעלת חוץ לארץ, מבחינת הופעת התורה. אז הוציא דיבה על הארץ. לכן הרב בא להגיד, זה לא איזה עכשיו איזה משהו, תדעו לכם, יש לכם פה איזה צ'ופר בארץ ישראל עכשיו ללמוד תורה יותר גדולה, תבחרו אם כן או לא. לא, אם אתם לא תבחרו לקחת את להרים את הדגל הזה, אתם חייבים שלא ממשיכים את יסוד הגלות והשפלות, כי אתם מוציאים דיבה על הארץ, ממשיכים את חטא המרגלים, שהם הוציאו דיבה על הארץ, וזה להמשיך להוציא דיבה על הארץ, אם אתם אומרים שהתורה של ארץ ישראל אין בה שום הבדל בתורת חוץ לארץ. עכשיו הרב אומר, עסקו נא ידידיי האהובים בכל יום ויום בעניינים כאלה שיוציאו אל הפועל את רוממות רוחכם ועוז הקדושה העליונה החבויה בנשמתכם, וכולי וכולי. כן? הרב גם כן אומר, הוא קורא פה לדרישה, אומר תעסקו בזה בכל יום בעניינים כאלה שיוציאו אל הפועל את רוממות רוחכם. אם רוממות רוחכם, הכוח המיוחד של תלמידי חכמים בארץ ישראל הוא ללמוד תורה שמאחדת כללים ופרטים, שבה רוח הקודש היא מאירה את כל הפרטי הלימוד, אז הרב קורא להם, תעסקו בזה, תופיעו את הרוח הגדולה הזו. יש פה דרישה, דרישה מעשית, לבוא ולעשות את הדברים. אחרי זה, בסוף, כל המקודש בחברו היה שווה מחברו בימי הרמב"ן ז"ל, עכשיו ברוך השם, חוץ של חסד הולך ונמשך, ואנחנו צריכים להיות נכונים לקבלו ולמצוא בהתערבות הדילן. צריכים להתערך, אנחנו רואים שברוך השם יש חוץ של חסד, יש שפע אלוקי גדול, לעומת השממה שהייתה בימי הרמב"ן, אנחנו זוכים לראות בדורנו, אומר הרב, אנחנו כבר עשרות שנים אחרי זה, זה פי כמה וכמה זוכים לראות, רק צריך לפקוח את העיניים. שפע אלוקי עצום על ארץ ישראל ועל עם ישראל, לעומת מה ששהיה פה בימי הרמב"ן, זה לא יאומן. ואנחנו צריכים להיות נכונים לקבלו ולאמצו בהתערבות הדילה, בסדר? אנחנו אמורים לבוא ולעשות גם התערבות מצידנו כדי שנזכה לקבל שהשפע הזה יהיה לו על מה לחול. הנשמה של כנסת ישראל עומדת להתנער בארץ חמדה ואנו צריכים להוסיף לאומץ. זאת אומרת, אנחנו נדרשים פה לבוא ולתת כוחות לנשמת ישראל שהיא הולכת ומתעוררת בארץ חמדה. כששוב, הנושא זה נכון לגבי כל הדברים, נכון לגבי יישוב הארץ, בניית כל המוסדות של המדינה ועוד הרבה הרבה דברים. אבל כל ההקשר של האיגרת, זה לא סתם איגרת שהרב כותב לחלוצים פה, כן? תבואו ותיתנו כוח לנשמת, זה גם נכון, גם הרב אומר את זה. אבל פה הרב מזכיר את זה בהקשר של הופעת תורת ארץ ישראל, שזה מבחינתו השיא. זה הדרישה שיש בדור שלנו, וזה יסוד הגלות והשיפוט, כל הבעיות, זה השורש שלהם. הרב אומר, אנחנו מדרשים פה לדבר הזה, וזה ייתן כוח לנשמת כנסת ישראל לבוא ולהתעורר בארץ חמדה. אוקיי.
אבל
זה
מי שהיה
בתקופה
של הרב
בוודאי שהשורש הזה בארץ ישראל. הרב כותב גם בגרץ התקווה וגם במקומות נוספים, בקטע שלו ובפה, שהוא חווה את זה. זאת אומרת, הוא אומר, בגרץ התקווה, אנוכי יודע ועד בזה כפי קוטני, אומר הרב, שהאור שאפשר להשיג בלימוד תורה בארץ ישראל הוא לא דומה למה שקורה בחוץ לארץ. אז בוודאי שהשורש צריך להופיע בארץ ישראל. אלא שהרב כותב במקומות אחרים גם כן, שמי שעכשיו באונס יצא לחוץ לארץ, עכשיו הרב יוצא באונס, מה זה באונס? לא באונס אלא כשליחות, כן? לבוא ולפעול למען עם ישראל בחוץ לארץ, ואז זה נתקע כמה שנים עם מלחמת העולם הראשונה. והוא כותב שברוך השם אני מרגיש שאני זוכה להעביר את ארץ ישראל שהולך איתי גם בגלותי. הוא כותב באורות ארץ ישראל שמי שיצא לו לצאת, הוא היה מוכרח לצאת מארץ, לא מרצון, אז הוא יכול לזכות שהאוויר ארץ ישראל ימשיך איתו. ואז, בבחינות מסוימות, זה לא שעכשיו הוא עובר את הגבול ופתאום הכל נסתם, כן? הוא זוכה לזה בחינה שעובר את ארץ ישראל, אבל בכל זאת זה בחינה, כן? זה הרב מעיד על עצמו, שלמרות שהוא יצא כאילו בהכרח, הוא חווה את זה, שהיה הבדל בסוף על הערת רוח הקודש שהייתה לו בארץ ישראל, מול מה שהיה לו בגלות. עכשיו, אני מתאר לעצמי, כמו לדוגמה שאומרים גם על ה... גם בתקופת הגאונים, שלמרות שהם, הרב צבי יהודה אומר לתקופת הגאונים, לפי דברי הגר"א, שלמרות שכבר לא היו בארץ ישראל, עדיין היה איזה רושם מקדושתה של ארץ ישראל, שרק עכשיו יצאו לגלות, זה היה עוד קרוב לתקופה שעוד היו בארץ ישראל. וזה לא בבת אחת נפסק איך שעברו את הגבול, פתאום הכל נסתם ועכשיו כאילו תורת גלות, אלא זה היה תהליך שלאט לאט כוח החיים הלך ונתמעט, כן, השפע שהיה מכוחה של ארץ ישראל הלך ונתמעט, עד שאיפשהו במהלך השנות הגלות כבר זה כמעט לא נשאר מזה כלום, ממש בחווה, בנסתר גדול. אז אני חושב גם פה שבעזרת השם כשישוב הכוח הזה, אז הוא גם ההופעה שלו בחוץ לארץ ילך ותתגבר, אבל תמיד יישאר ההבדל, היחס בין המקור לבין ההשפעות היותר רחוקות. בסדר? אבל ככל שכוח החיים בנקודת המרכז שלו, ככל שהלב פועל יותר חזק, אז אדם גם מגיע לגברים הרחוקים בצורה יותר טובה. בסדר? אבל בסוף מרכז החיים הוא הלב.
וגם זה כאילו אנשים פשוטים פעמים, כאילו אנחנו לא
הרחוק
כשהם מרגישים כל
המיית נפשנו בארץ ישראל. כן. כן. אז הרב כותב שהוא גם בעקרת התקווה, הוא כותב, אל תחשבו, זה לא לעזות יחשב לכם. כי חביבה, כתוב בירושלמי, חביבה קטנה שבארץ ישראל מסתדרת גדולה שבחוץ לארץ. אפילו אנשים פשוטים, כת קטנה בארץ ישראל, יש להם בבחינה מסוימת מעלה יותר גדולה מסנהדרין גדולה. סנהדרין גדולה זה 71 זקנים, גדולי התורה העצומים בעם ישראל. אם הם בחוץ לארץ, אז הם נחשבים פחות עכשיו מבחינת ההופעה של התורה, מאשר כת קטנה בארץ ישראל שלומדת תורה. כי בסוף כוח הסגולי פה של ארץ ישראל הוא, עכשיו ברור שאם עכשיו כן, צורך העניין, דברו בטלפון, כן, אותו גדול שבחוץ לארץ, בצד הנגלה, ודאי הוא יש לו הרבה יותר ידע ויכולת לפסוק וכתוב. אבל בסופו, מצד ההופעה בעם ישראל, בסופו של דבר הדברים, גם אנשים שהם קטנים כביכול, כמונו, אסור לנו עכשיו לבוא ואת השפלות הזאת כאילו שתגרום לנו, טוב, אז זה לא שייך לנו. הוא אומר, לא, זה לא עזות. אל תרגישו עזות שאתם עכשיו באים דורשים דברים כאילו שרבי עקיבא איגר לצורך העניין לא דיבר עליהם, לא יודע מה הוא עושה בחדרי חדרים, אבל לא דיבר עליהם. בסדר? שקצות החושן לא דיבר עליהם וכו'. אתם נמצאים בארץ ישראל, אז אתם נדרשים לזה. מתוך מעלת ארץ ישראל, זה לא מכוחכם גם, לכן זה לא גאווה. זה לא משהו שאתם אומרים, אנחנו עכשיו איזה משהו. אנחנו מצד הזכות העצומה שקדוש ברוך הוא נתן לנו להיות בארץ ישראל, ללמוד פה תורה, מה שעם ישראל השתוקק לזה. גדולי ישראל השתוקקו לדבר הזה, ולא כולם זכו. גם אפילו שניסו לעלות ולא תמיד זכו. אנחנו זוכים לזה, וזה דורש מאיתנו. עוד באיגרת קוף ג' כי לדעתי העניין יש לנו עוד מחיצה אחת שהיינו צריכים לפתוח בה גם כן פתח להרבות הכניסה והיציאה מגבול לגבול, והיא בין חוכמת האגדה וחוכמת ההלכה. גם כאן הרב אומר צריך לשבור את הגבול, יש גבול, כן, בין כל מיני חוכמות. הרב מתאר שם, לא הבאתי פה את כל ההקשר, ויש כל מיני דברים שיש גבול ביניהם, כן? שירה מול מקצועות כן, מדודים, שמיים וארץ ועוד כל מיני דברים. ויש איזה עוד פתח שאנחנו צריכים לפתוח, כן? להרבות הכניסה והיציאה מגבול לגבול, שזה לא יש שני דברים כאילו מותקים, יש עיסוק פה, טוב, סגור את העיסוק פה, עכשיו תעבור לפה, כן? זה נאמר להוצא ולבין שלום, הרב כותב אם יוצא בקוברות התשובה, אני לא זוכר, אבל זה היוצא מתלמוד לתלמוד, כאילו חז"ל אומרים. אז הרב אומר, כאילו, בגלות, ליוצא ולבין שלום, כאילו, זה שני דברים מנותקים, כאילו, ומי שעובר מאחד לאחד, הוא מרגיש טלטלה נפשית מאוד קשה. ואנחנו, הרב אומר, צריכים לפתוח פתח במחיצה הזאת, להרבות הכניסה ויציאה מגבול לגבול. שוב, זה לא יטשטש, זאת אומרת, זה לא אמורים לטשטש לגמרי, להפוך את זה לדבר אחד. בסוף זה שני דברים, וזה לא ישתנה. גם הגוף והנשמה, תמיד יש גוף ויש נשמה, גם כשהם חיים בצורה אחדותית ומשפיעים אחד על השני, וכל אחד מואר מהכוח של הצד השני, עדיין זה גוף וזה נשמה. אבל את הפתח ביניהם, את המעבר ביניהם, שיהיו קשרים ישירים ביניהם, ולא צריך עכשיו כל פעם לעשות איזה שינוי תפיסה כשעוברים מחלק לחלק, אבל אנחנו צריכים דרשים לפתוח את זה. זה גם פה דרישה מעשית שהרב קורא לה. בסדר? אז גם פה אולי אפשר להסביר. כן, הכוונה שלא יהיה רק כאלה שלומדים רק את ההלכה, וכן רק לומדים את ההגדה, אנשים יותר יעסקו בשני הדברים, זה נכון, אבל שוב, אני חושב שזה הסברים, נראה לי יותר פשוט לקרוא את זה, וככה, אני לא בא להכריע עכשיו, בסדר, כל מקור, שוב, אני אומר, יכול, אפשר להסביר הכל, אני מאמין שלכל מקור שתביאו, אפשר לתת הסבר. אני נפגש עם הדברים בצורה הפשוטה, ככה, לעניות דעתי, ככה, זה הדברים הפשוטים, הראש הפשוט שעולה מהדברים. אני מגיש לכם ואתם תחשבו, בסדר? אפשר לדון, אפשר לחלוק, אפשר ללכת לברר, לשאול, בסדר? אבל לי נראה בצורה הפשוטה של הדברים שזאת הקריאה שעולה מכל המקורות. ומקור שהוא גם לדעתי מפורש מאוד, כמעט אני לא רואה איך אפשר להסביר אותו אחרת, זה אורות הקודש חלק א', ההלכה והאגדה צריכות להתאחד זו עם זו. ההכרח המביא לעסוק בשתיהן יחד, מוכרח הוא להביא גם כן את ההתאחדות הרוחנית שלהן. מה שמרגיש העוסק בהלכה כשנכנס באגדה, וכן להפך, שהוא נכנס לעולם אחר, נוטל את החלק היותר גדול של הפריה הרוחנית הבאה מתוך מנוחת הנפש שיסודה באחדות הפנימית. עוד מעט מסביר. הננו קרואים לסול מסילות כאלה באורחות הלימוד שעל ידיהן ההלכה והאגדה תתחברנה חיבור עצמי. החיבור הזה אינו כי אם התגלות האחדות החבויה בין מאז ומעולם. בואו נקרא שורה שורה בזה. ההלכה והאגדה צריכות להתאחד זו עם זו. הרב אומר, ההלכה והאגדה, הצד ההלכתי והצד האגדתי, שהוא יותר המשמעות הרוחנית של הדברים, צריכים להתאחד אחד עם השני. עדיין פה אולי אפשר להסביר, בסדר, צריכות להתאחד, אתה תלמד את זה וזה, הם יתאחדו, אל תדאג להם. הקדוש ברוך הוא ידאג לזה. אולי. ההכרח המביא לעסוק בשתיהן יחד, מוכרח הוא להביא גם כן את ההתאחדות הרוחנית שלהן. מה שמכריח אותנו לעסוק בשתיהן ולא רק באחד מהן, הוא גם מוכרח להביא גם כן את ההתאחדות הרוחנית שלהן. גם פה, למרות שלדעתי הפשט הוא גם כן התאחדות שתופיע בפועל, אולי עדיין אפשר להסביר, בסדר, התאחדות רוחנית, זה משהו שהוא רוחני, כן? לא, אתה תעסוק, אתה מוכרח לעסוק בשתיהן יחד, אותו הכרח הוא גם יכריח אותם, לא יודע איפה, בעולמות הרוחניים, בתוך הנשמה שלך, לא יודע איפה, להתאחד. יכול להיות.
מה זה ייחוד כאילו רוחני ש... יכול להיות שהכל מתאחד, אחרי שאני אומר, אבל ככה זה לא משפיע, זה לא עושה לי כלום, זה לא קשור
אליי. זה קשור אליך, כי גם אם ברובד המודע אתה לא מבין, אז בתוכך, כמו מערכת עיכול, אתה אוכל עכשיו, לדוגמה, אתה אוכל תפוח, ואתה אוכל בשר, ואוכל לחם. בכל אחד יש איזה ויטמינים, כל מיני מינרלים, ברזל, פחמימות, בסדר? עכשיו, כשאצלך בפנים יעבור עיכול, ועכשיו יחלק את כל היסודות לכל חלק בגוף מה הוא צריך. אותו דבר גם מבחינה נשמתית. אתה תעסוק בהלכה, תעסוק בהגדה, זה יעבור בפנים עיכול רוחני נשמתי, והנשמה שלך תיבנה בצורה מלאה, והדברים האלה יתאחדו בפנים ויפעלו איך הם צריכים לפעול. בסדר? אולי בצורה סגולית, יכול להיות, בסדר? אני לא יודע. שוב אני אומר, אני לא בא לייצג, כי אני באמת לא מרגיש שאני מספיק יכול לייצג את הטענה ההפוכה. אני אומר מה אני מבין, אבל עד כאן אולי היה אפשר להסביר את הסבר כזה. מה שמרגיש שעוסק בהלכה כשנכנס בהגדה וכן להפך שהוא נכנס לעולם אחר נוטל את החלק היותר גדול של ההפריה הרוחנית הבא מתוך מנוחת הנפש שיסודה באחדות הפנימית. כשהנפש היא באחדות פנימית, שהיא באמת היא חשה בצורה פנימית שאין סתירה בין הלכה והגדה, זה לא שני דברים נפרדים, זה אותם דברים במצב צבירה שונה. לא אמרתי שעוסקים בו בשני דברים אחרים, זה רק בהופעה שונה, בסדר? אתה עוסק באותם דברים, רק ברובד אחר של אותם דברים. זה ברובד יותר מופשט, השורשי של הדברים, זה ברובד יותר נגלה המפורט של הדברים, אבל זה אותו, אני עוסק באותם דברים. כשהנפש במנוחה פנימית, זה דבר שהוא יכול ליצור הפריה. כשהנפש היא לא נמצאת במנוחה פנימית, כשהיא מרגישה שפה דברים נפרדים, אין פה שלום. יש פה שני כוחות שהם לא באמת מאוחדים אחד עם השני, אלא הם עומדים אחד ליד השני. אז אומר הרב, זה יוצר הרגשה שכשאני עוסק בהלכה ועכשיו נכנס להגדה, יש פה איזה משהו כאילו, נגיד, אני לומד גמרא, כן? יש פה עכשיו, שקריאת שיש איזה גמרא הלכתית, פתאום איזה אגדת, כאילו, מה הקשר? כאילו, אתה מרגיש כאילו שכאילו עברת למוד אחר בכלל, אתה לא מבין, כאילו, עכשיו תשנה את הראש, זה אגדת, עכשיו צריך ללמוד בצורה אחרת, נחזור לסוגיה ההלכתית, עכשיו טוב, משנים ראש עוד פעם. הדבר הזה נובע מחוסר מנוחת נפש, שהיא לא רואה את האחדות הפנימית שבכל ה... אם היינו במצב באמת של מנוחה, הייתה נוצרת פה הפריה שהיית רואה איך באמת יש פה מהלך אחד בגמרא, ויש פה הערה אחת שהיא פשוט עוברת. בצורה מאוד זורמת בין הפרטים ההלכתיים לבין היסודות הרוחניים שהם מסתתרים בתוך האגדה וכו'. וכאן עכשיו המשפט שלנו דעתי הוא משפט המחץ. הננו קרואים לסול מסילות כאלה באורחות הלימוד שעל ידיהן ההלכה והאגדה תתחבר לחיבור עצמי. הרבה מה, אנחנו נדרשים לסול מסילות. לבנות דרך שאפשר ללכת בה, דרך סלולה. נסול מסילות דרך סלולה שאפשר ללכת בה ולצעוד בה, שההגדה וההלכה התחברו חיבור עצמי. מה זה התחברו חיבור עצמי? הרי הן מחוברות כבר. בשביל זה לא צריך אותנו. בשורש האלוקי העליון, בתורה, דלילה, שם הכל מחובר. אז מה אנחנו צריכים לעשות? שזה יהיה בפועל, לסול מסילות, שבפועל עכשיו, גם בצד הגלוי הדבר הזה הוא יהיה מחובר. לא רק בצד הניסתר, זה מה שהרב אמר חכה. החיבור הזה אינו עם התגלות האחדות החבויה בין מאז ומעולם. בצד הנסתר הם תמיד הם מאוחדות, ההלכה והאגדה. אנחנו נדרשים לעשות פה חיבור בניגלה בין ההלכה והאגדה. שוב, נקרא שני משפטים אחד אחרי השני, יש איזה משפט אחד באמצע שתסתכלו, לא סתם חתכתי אותו כי יש שם דברים ש... שאומרים הפוך, בסדר? תסתכלו בפנים, אבל עיתונאי אני עדיין לא. כן, איננו קרואים לסול מסילות כאלה באורחות הלימוד, שעל ידיהן ההלכה והאגדה תתחבר לחיבור עצמי, החיבור הזה אינו כי אם התגלו את האחדות החבויה בין מאז ומעולם. זאת אומרת, תמיד יש בהם אחדות חבויה, ואנחנו נדרשים לבוא ולסול מסילות שהחיבור הזה גם יופיע. לא רק יהיה בצורה נסתרת, אלא הוא גם יופיע בצורה גלויה. בסדר? שמעתי, לא יודע אם זה נכון או לא, שפעם מישהו שאל, הביא את הפסקה הזאת לאחד הרבנים שעוברים, מסבירים לא ככה. והוא אמר, צריך לראות, כאילו, את כל ההקשר שהדברים נכתבו, מה הפסקה לפני, פסקה אחרי. אז הוא פתח, הוא ראה שהפסקה הזאת פותחת את אחד הקבצים. משמונה הקבצים, כאילו, נדמה לי קובץ ו' או קובץ ה', כאילו, זה הפסקה הראשונה בקובץ, כאילו. שוב, אני לא אומר את זה בשביל, אני רק אומר את זה כדי לחזק. הרב ככה פתח את אחד הפנקסים שלו בפסקה הזאת, זה גם אמירה. אין סדר, בתוך הפנקסים הרב כתב כאילו בלי איזשהו סדר מסוים, מספרים שהיה לומד ככה הפנימיות, ואז כאילו אחרי שהוא לומד כמה שעות, היה סוגר, ואז מתחיל הרבה שפע כאילו לבוא. אז אין שם סדר, הרב הנזיר, הרב ציודה, באו ולקטו וערכו משם ספרים וכו'. אבל בכל זאת, פסקה שהיא פותחת קובץ, זה כאילו, בוודאי שזה אמירה, זה משהו שהוא כאילו, ככה הרב פתח פה, יש פה איזו אמירה שהרב רוצה להגיד, בלי עכשיו שזה, זה, עם זה הוא פתח, כאילו, מחלטות הפנקס. טוב. טוב, איגרת אף פי ג' אני מעדיף להשאיר אותה כרגע, אולי יהיה לנו הזדמנות אחרת לבוא ולעסוק בה, אבל כדאי מאוד לקרוא אותה כמה וכמה פעמים, גם אם קראתם כדאי עוד פעם לקרוא אותה, ללמוד אותה. אני רוצה שנספיק קצת לגעת בחלק ד' שמאחורי הדף שלכם. יש שתי, אנחנו מוצאים שתי גישות ששני מוראים שעלו לארץ ישראל, ושתי גישות בהופעת, בהבנה שלהם של הופעת התורה ביחס בין הגלות לארץ ישראל, רבי זרע ורבי ירמיה. אז בואו נראה כמה, בואו נראה את המקורות ונדבר קצת על שתי הגישות האלה. רבי זרע, כיסה לי כלאר עד ישראל, יתיב מאה תעניתה, דלישתקח גמרה בבלה המיני, כי איך ידלו נתרדי. רבי זרע עולה לארץ ישראל, סופר בגמרא שהוא התחמק ככה, כן, מרבו רב יהודה, כדי שהוא לא יגיד לו לא לעלות, כי רב יהודה סבר שאסור לעלות. בכל אופן הוא עולה לארץ ישראל, יושב מאה תעניות כדי לשכוח את הגמרא הבבלי, שלא תטריד אותו, שהוא בא ללמוד תורת ארץ ישראל. עכשיו, זה דף פה בבבא מציעא, יש גם דף פה וב, בסדר? למרות שרבי זרע ככה עשה מעט, שנבין מה, כאילו הגמרא שאנחנו עוסקים בה כל סדר בוקר, כל כך הרבה שעות, וסדר ערב ובקיעות, ועוד, בכל העולם התורה שלנו מבוסס על הגמרא, הבבלי. רבי זרע התענה לשכוח את הלימוד של תורת בבל, כשהוא עלה לארץ ישראל. זו אמירה מדהימה. בסדר, עוד מעט נדון בה. מקור נוסף, דברים נוספים של רבי זעירה, בבא בבת המשנה, נפל הבית עליו האלימו, אלו ולומדים שיחלוקו, אמר רבי עקיבא, מודה אני בזאת שנכנסים ברית קטן, אמר לו בן עזל, חלוקין, אנו מצטערים, שבאת לחלק אלינו את השבין, זאת אומרת, על מה שהם חולקים כבר אנחנו מצטערים, עכשיו באת לעשות פה עוד מחלוקת, כן, עד שמצאנו איפה הם מודים כבר, אתה עכשיו לעשות עוד מחלוקת, טוב, שאת הגמרא בחזקת מי, יש פה מחלוקת, רבי אילה אמר בחזקת יורשי האם, רבי זרע אמר בחזקת יורשי הבן. כן, מי מקבל את הבית, הסיפור בקצרה, נופל בית על אמא ובן, וכשיש לאמא הזו, לאב יש עוד ילדים, מאמא אחרת, כן, שהם יורשים שלו, הוא כבר רגע, יש ציור שיש יורשים להם ויש יורשים לבן. בסדר? יכול להיות שיש לה בן מאוד מאוד מבעל אחר, בסדר, שהבעל הראשון מת, יש איזה ציור, ויש ויכוח עכשיו בין היורשים שלהם, לא משנה כרגע מה הציור בדיוק, לבין היורשים של הבן. אז הייתה מחלוקת, עכשיו לא יודעים, יש ספק, כן? לא יודעים אם את אמא מת הראשונה, אז הבן ירש אותה, בסדר? כי הוא את החלק שלו לפחות, ועכשיו הוא יורשי הבן, הם יורשים אותו. אבל אם הבן מת ראשון, אז האמא זכתה ברכוש שלו, ואז ירושיים אמורים לרשת את הכל. אני חושב שזה ויכוח הלכתי בירושה. מה עושים? זה המחלוקת. לא משנה כרגע את הסברות, אנחנו לא בתוך הסוגיה. רבי אילה אמר בחזקת ירושיים, רבי זרע אמר בחזקת ירושה הבן. כי סליק רבי זרע קם בשיטתד רבי אילה. קם רבא בשיטתד רבי זרע. זאת רבי זרע שינה את דעתו אחרי שהוא עלה לארץ ישראל. אמר רבי זרע, שמע מן האוויר עד ארץ ישראל מחכים. כן? מסביר הרשב"ם, שמשעליתי לארץ ישראל נתתי את ליבי לצאת משיטתי הראשונה ולעמוד על המיטה דברים. בסדר, אז רבי זרע גם כן הוא ראה פה שבבבל לא הצלחתי להבין כראוי, כשהגעתי לארץ ישראל עכשיו יצאתי מהשיטה הראשונה שלי והגעתי להבנה יותר טובה בתורה.
זה
לא קשור לפרטים וכללים. מה? לא, 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 כל עכשיו הדיבור פה לא קשור בכלל כללים ופרטים, בסדר? אנחנו רק בגישה של תלמוד ארץ ישראל מול בבל, רבי זרע מבין שתלמוד של בבל הוא מפריע לנו בלימוד תלמוד של ארץ ישראל.
אבל בסופו של ידידיה, אני אפשר לראות את זה בחומר?
זה קשור יכול להיות, אבל מכיוון אחר, זאת אומרת פה זה הפוך כביכול, כן, הוא עולה מבבל לארץ ישראל.
לא, כי הוא בנוגע לשאלה
כלי. יכול להיות, יש מקום לחשוב על. ומאמר נוספת של רבי זרע על תלמוד הבבלי, מתיתי לא כבבלי, דאמר רבי זרע, בבלי טיפשי דאחלי לחמה בלחמה. בבלים הם טיפשיים שמוכלים לחם בלחם. לא פה שמוכלו שם דייסה, כן? אכלו דייסה עם לחם. זה לחם וזה לחם, זה לחם נוזלי, וזה כאילו הכל זה חיטה פה, כן? סולט. וזה לחם, סתם, אפוי. אוכלים לחם עם לחם. עוד מעט נדבר פה עליה, נבין מה הנקודה. זה רבי זיירה, לעומתו יש את רבי ירמיה, אמר רבי מיישה בר ברייד רבי יושב ולוי, אחד הנולד ואחד המצפה לראותה, אמר רבי אייב, אחד מיני הוא עדיף כתרי מינן, אחד מהם מבני ארץ ישראל הוא עדיף כמו שניים שלנו. אמר רבא, וחד מינן, כי סליק להתם עדיף כתרי מיני הוא. אחד מבבל שעולה לארץ ישראל, הוא עדיף כמו שניים של ארץ ישראל שלא היו בבבל. מה ההוכחה שלו? דה רבי ירמיה. דחייה והחלו אבי אדם היקה אמרי רבנן, כשהוא היה פה בבבל, הוא לא ידע מה חכם, לא הבין מה חכמים אומרים. כי סליק לאטם קרלן בבלי טיפשי. כן, גם רבי ירמיה, תראו במסכת פסחים, עוד מעט נראה את המקור, גם כל כך אומר בבלי טיפשי. אומר רבא, אותו רבי ירמיה שקורא לנו בבלי טיפשי, כשהוא היה פה הוא לא הבין מה אנחנו אומרים. כשהוא הגיע לשם, פתאום הוא נהיה כזה גדול. בסדר? אבל רואים שרבי ירמיה, הוא עלה לשם, והוא, יש משמעות לזה שהוא עלה מבבל. זאת אומרת, לפי רבי זרע, לא היה חסר לו כלום אם הוא היה נולד בארץ ישראל. הוא התענה לשכוח כל מה שהוא עשה בבבל. הוא כלום פנה עדה חלש לגמרי, כן? זאת אומרת, אני רק בארץ ישראל, לא מעניין אותי מה היה בבבל. לפי הדברים פה בסוגיה זה לא ככה. יש עדיפות למי שעלה מבבל לארץ ישראל. בסדר? אתם רואים את זה בגמרא? כי אחרת, אם לפי שיטת רבי זרע, למה מי שעלה מבבל לארץ ישראל הוא עדיף כמו שניים של ארץ ישראל? להפך, אם הוא התענה לשכוח כל מה שעשה בבבל, אז להפך הוא עכשיו רק מתחיל את ארץ ישראל, למה שהוא יותר טוב ממי שבארץ ישראל מלכתחילה? להפך, זה שבארץ ישראל מלכתחילה יותר טוב. זאת אומרת, רבי ירמיה בגישה אחרת. הוא כן עולה עם התלמוד הבבלי לארץ ישראל. עוד מעט ניגע בזה. עוד מאמרו של רבי ירמיה, במחשכים הושיבני כמתי עולם, אמר רבי ירמיה, זה תלמודה של בבל. בסדר? שזה מבחינת חושך. עוד מעט ניגע בזה. והמאמרה השלישית, כי סליק רבין אמרה לשמתי כמד רבי ירמיה, ואמר בבלי טיפשי משום דיית ובארה דחשוך אמריתון שמעת את הדמחשו. עוד פעם, אתם יושבים בארץ חשוכה, בבל היא עמוקה, כן? היא ארץ שפחות יש בה אור, ארץ בעמק כזה, ולכן אתם אומרים אמירות גם חשוכות. זאת אומרת, רואים שהמשל של רבי ירמיה הולך איתו זה משל של חושך מול אור, ורבי זיירה מדבר על לחם, אך לי לחמה בלחמה.
אביר, זה? יש פה עוד שיעור
בכיתה שלנו. זה הרב סיגלי שם.
לא אתכם?
אבל זה הרב סיגלי שם.
אביאל, אביאל, אביאל בערבי?
אביאל.
יכול להיות מתורת החיים.
חום מזוכן.
כן. יש הרבה, כן.
הרב מזוכן.
מחילה. בעצם האמירה של רבי זיירה, שאצל בבל, שנמצאים בבבל, מה זה אכילה חמה בלחמה? כאילו, יש פה טעמים שונים, אל תערבב אותם. אנחנו רוצים, כאילו, שאוכלים משהו, צריך לתרום אותו, אל תערבב לי עוד משהו. מקסימום לחם בדייסה, זה לחם בלחם. אל תבוא לערבב פה טעמים. כי בבבל, שוב, כשאנחנו נמצאים במקום שבו הפרטים מנותקים אחד מהשני, אז יש לי סתירה. גם מה הוא אומר? איך ידע לא נתרדה? יש איזו תרדה בבבל. מאיפה מגיעה התרדה? התרדה מגיעה ממקום כזה, שזה דברים שונים, אל תבלבל אותי עכשיו, אני עכשיו בהלכה, אל תבלבל אותי עכשיו עם אגדה, אני עכשיו אוכל לחם, אל תבלבל אותי עם, אני יודע מה, עם דבש הזה, כן? ספינצ'ים, אל תערבב את הסבגניה עם ריבה, מבלבל, אתה יודע, אני ספינצ' רק אתה, סם, לא קשה. אבל יש סירופ, גם הספינצ'ים, מי שבקיא בספינצ'ים, אז יש גם להם סירופ ששופכים מעל, זה בסדר. מה
הוא ניסה?
כן? אתמול שפכתי את הסירופ. אז בכל אופן, כי בבבל, כשנמצא בחוץ, כשאני חי רק את הפרטים, כשכל אחד חי את הפרט שלו, אז הפרטים האחרים מבלבלים אותי, עזוב אותי עכשיו, אל תפריע לי, אני עכשיו כאילו בראש מסוים פה, אתה עכשיו מתחיל לבלבל אותי עם כל מיני דברים אחרים, לא רוצה את זה. יש איזו תרדה. וכן, אותו עניין גם רואים, נתתי לכם שם לב רגז. רבי יוחנן, יש את הסיפור שבא משהו רבי יוחנן, הוא שאלה לארץ ישראל, והוא ראה לו, הוא סיפר עליון לארץ ישראל שלושה, בדרך אחד בא ושחט את השלישי, ואז הוא שאל אותי אם הוא עשה בסדר. אז מה עשיתי? הוא סיפר, הלכתי, מה? לא, פרעתי את בית השחיטה, צוואר שלו שם, הוא שחוט, בא עם הידיים ככה ופתח לו את ה... הוא מת כבר, כן? אבל הוא עשה פה מעשה שהוא היה ביזוי כבוד המת, והוא הרגיש אם זה לא טוב אחר כך. בא לרבי יוחנן, אז הוא אמר לו, אני לא... אמר לו, עשית בסדר, הצלת את נפשך, כן? למה עשית? רצית להראות לו שאתה יודע, שאתה לא מפחד מדם, כן? אחרת היית בא בתור. אז עשית בסדר. אבל אמר רבי יוחנן, אני לא מבין. כתוב, נתתי לכם שם לברדז. בחוץ לארץ, בבבל. איך יכול להיות שבארץ ישראל, כאילו עכשיו אתם... עליתם לארץ ישראל, איך יכול להיות שיהיה כזה סיפור בארץ ישראל, שמישהו הורג מישהו? אז הוא אומר, לא, לא, עוד לא עברנו את הירדן. זה היה לפני שעברנו את הירדן. מה נגיד אנחנו שלצערנו יש סיפורים כאלה גם בארץ ישראל? אז לכאורה גם סגולתה של ארץ ישראל, ודאי זה דורש גם מאיתנו, זה לא איזה קסם. בסדר, ככל שיותר נחיה ונצפה לקדושת ארץ ישראל וגם נופיע את זה בתורה, אז לאט לאט גם זה דבר שישפיע גם על כל המציאות הרוחנית והנפשית והחברתית בארץ ישראל וכולי, בסדר, אבל בכל אופן, אבל רואים גם שם לב רגז, זאת אומרת בגלות גם כל הפרטים מנותקים, הפרטים גם בתוך התורה מנותקים, הפרטים בעם ישראל, כל אחד הוא חי כפרט בפני עצמו והשני הוא סותר, יש מלחמה בינינו, כן, כי אני פרט והוא פרט ועכשיו כאילו יש מאבקים, ולכן גם תלמידי חכמים שבבבל נקראים חובלים, חובלים זה לזה בהלכה. תלמידי חכמים שבארץ ישראל מנעימים זה לזה בהלכה. בארץ ישראל יש נעימות, יש רוגע. למה? כי כל הפרטים הם מחוברים, הם יחידה אחת, וממילא כבר אין פה איום של אחד על השני. כי כשאנחנו מרגישים שכולנו יחידה אחת, ויש אותך, ויש אותי, וכל יש תפקיד, ומה שיהיה לך זה לא חסר לי בגלל זה, כולנו ביחד, בסירה אחת. אז ממילא יש הרבה יותר מנוחת נפש ושמחה ונעימות ומידות טובות וכו'. אז גם פה רבי זיירה, הוא רצה לשכוח את התלמוד הבבלי שלא יטריד אותו. כי הגישה של התלמוד הבבלי שיש סתירה, הכל פרט עומד בפני עצמו, אז לא רוצה, זהו. סגרתי פרק, מגיע לארץ ישראל, עכשיו אני צריך ללמוד תורה מחדש. כי הגישה הבבלית ללימוד היא מטרידה. זה הכיוון של רבי זיירה. הכיוון של רבי ירמיה הוא במשל של חושך ואור. עכשיו ככה מתוך חנוכה, שבעזרת השם האור של חנוכה ילך איתנו לכל השנה, נזכה להערה גדולה בעזרת השם. אז הידוע, דיברנו על זה בכל מיני הזדמנויות, שמה ההבדל בין חושך לאור? בחושך נפגשים עם הפרטים. אתה ממשש, נכון? אין לך אור, אתה מתחיל למשש, אתה נפגש עם הפרטים. באור לעומת זאת אתה רואה את המבט הכללי. דיברנו על זה פעם שעברה בשיעור על המנורה, נכון? מי שהיה? אז באור אתה רואה, אתה מקבל את המבט הכללי. אבל יש יתרון גם למי שבחושך. למה? כי מי שרואה את המבט הכללי הוא פחות שם לב לכל הפרטי הפרטים. בניווטים לדוגמה, יש הבדל בין ניווט לילה לניווט יום. בניווט לילה אתה צריך לנווט ממש, כאילו להכיר כל פנייה, כל נקודה, איך לפנות, כי אתה לא רואה כלום, אתה רואה, אתה הולך בחושך, אתה רואה כמה מטרים קדימה, אתה צריך לדעת בדיוק את הציר, פה יש ואדי כזה, ככה זווית כזאת, נכנס לשם, אני צריך להיכנס פה בזווית, עכשיו פה אני צריך טיפה לטפס, ממש להכיר את הדרך לרמה של ממש של המטרים. בניווט יום אפשר גם לנווט ככה, ויש גם שיטה אחרת שנקראת, הסבירו לנו פעם, שיטת האגנים וה... לא זוכר מה. שאתה לא רק מנווט דרך כאילו ממש כל צעד, אלא אתה מקבל, אתה יודע את המבט הכללי, כמה רכסים יש וכמה ודיות יש, ופחות או יותר אתה מכיר את השטח במבט הכללי, ואז אתה יודע, עכשיו אתה מנתב לך, אתה לא צריך כאילו לרדת לכל פרט. עכשיו, מי שעושה ניווט לילה, הוא הרבה יותר יודע להגיד לך בדיוק כאילו כל מטר מה יש, אבל את המבט הכללי של השטח פחות יש לו מול העיניים. מי שעושה ניווט יום, אז הוא יש לו יותר את המבט הכללי. בסדר? מה המעלה הכי גדולה? לבוא מהחושך לאור. זאת אומרת, מתוך זה שבאת וביררת את הפרטים, אתה יודע את הפרטים טוב טוב, וגם אתה, יש לך את המבט הכללי על השטח, כן? אז עכשיו יש לך את התמונה הכי שלמה. בסדר? מי שעשה ניווט לילה באותו מקום, ואחרי זה גם עשה ניווט יום, הוא יכיר את השטח הכי טוב, גם ל... איך הוא נראה מבחינה כללית, וגם איך הוא, מבחינה פרטית, כל צעד, כן, לאן זה לפנות. וככה גם בתורה. השיטה של רבי ירמיה אומרת, בחוץ לארץ אני נפגש עם הפרטים. והפרטים, בגלל שהאור קצת הוא עכשיו הוא מוסתר, יש הזדמנות לפרטים יותר להתברר. כל זמן שיש אור גדול, אז פחות יש הזדמנות לבוא לברר את הפרטים, כל צעד, כל מחלוקת פרטית, כל פרטי פרטים של כל מצווה וכל הלכה, דווקא בגלות היה לה יותר מקום לבוא ולהתברר. וכשאנחנו עכשיו, זה תלמוד הבבלי, וזה חושך לעומת האור של תלמוד ירושלים. אבל עכשיו, כשאני עולה לארץ ישראל, מתוך החושך הזה, ועכשיו מקבל גם את המבט הכללי, המבט המאיר, זה כבר עדיף ממי שהיה רק בארץ ישראל. אנחנו, בגדול, מה שהתחנכנו ומה שרגילים, זה לאחוז בשיטתו של רבי ירמיה. אנחנו עכשיו באים ומדברים על תורת ארץ ישראל, אנחנו לא באים לבוא ולזנוח חס ושלום את כל התורה הגדולה שהופיעה כל אור שנות הגלות. כל הצורה שקיבלנו מרבותינו, איך לומדים פשט גמרא טוב, איך לומדים ראשונים, איך מדייקים בראשונים, איך להבין את כל החשבונות של הסוגיה, האחרונים, החקירות, ההגדרות. אנחנו חס ושלום לא באים לזנוח את זה, ולהפך, אנחנו מבינים שדווקא כשנבוא על גבי המדרגה הזאת, אז האור של תורת ארץ ישראל הוא יהיה אור שהרבה יותר יורד לפרטים ומחיה את הפרטי פרטים, ולא רק אור שמאיר במובן הכללי שלו. הרב גם מדבר על מהלך כזה, במהלך האידאות, במובן מסוים, לא בדיוק, כאילו, בהקשר הזה עכשיו של התורה, אבל מאוד קשור, כאילו, הוא אומר שבמקדש ראשון היה האור הכללי, זה אור הנבואה, שיותר מופיע בצורה כדברים כלליים, אמירות כלליות, היא לא יורדת לפרטים כמו במאמר חכם עדיף מנביא. הנביאים מדברים על דברים גדולים, אבל לרדת לפרטי פרטים הם לא עושים את זה. החוכמה של בית שני דווקא הייתה איזשהו הסתר, האור הנבואה מסתתר, עכשיו באים החוכמה האנליטית שגם קיבלנו אותה ככה מיוון הרבה דברים, צורת החשיבה האנליטית המנתחת לפרטי פרטים, מחלקת כל דבר לקבוצות, ממיינת, מסדרת, מגדירה, גם בטבע, ולקחנו את זה גם בתוך התורה, את הדברים האלה, איך באים ונפגשים עם הפרטים של התורה, מבררים את הסוגיה לפרטי הפרטים, זה החוכמה של התורה שבעל פה שהתפתחה בעיקר בבית שני, והיא זאת שיסדה את התורה, את אחיזת התורה בעם ישראל דווקא מתוך הפרטים, ובית שלישי זה חזרה לאור שמאחד את אור הכללים ואור הפרטים, שזה הכיוון של תורתו של רבי ירמיה. ביחד, ולכן זה עיקר מה שאנחנו מחנכים לבוא וחייבים לבנות על גבי, לא לדלג על שום שלב בלימוד הסוגיה, מה שקיבלנו מרבותינו לאורך כל הדורות וכו' וכו'. אבל יש גם אולי בחינות מסוימות, אני אומר בזהירות, ובעיקר השטר התחנכנו את רבי ירמיה, כן? אבל יש בחינות מסוימות גם שלפעמים לאחוז בשיטתו של רבי זירא, אולי, אני אומר את זה עכשיו מעצמי, את זה לא שמעתי מהרב ויצמן מה שאני אומר עכשיו, מה ששמעתי מהרב ויצמן שאנחנו נוחזים בעיקר בשיטתו של רבי ירמיה, בסדר? אני אומר עכשיו מעצמי שאולי, אני אומר את זה בזהירות, אבל אולי יש נקודות מסוימות שבהן נאחוז בשיטתו של רבי זירא, וזה לפעמים אפשר למצוא, שוב צריך להיזהר עם משהו, אבל לפעמים מוצאים גם באחרונים פלפולים שמרגישים שהם כאילו אולי הם חשבונות יפים, אבל אתה שואל האם זה הפשט של הסוגיה, האם זה פשט המחלוקת, זאת החקירה, או שזה כל מיני צורות להסביר, נקרא לזה בצורה, אין הרבה דברים, זאת אומרת רוב הדברים הם, כשאלות, אני מדבר פה על מיעוט שבמיעוט, אבל לפעמים יש הרגשה, שוב בענווה ובקטנותנו אנחנו אומרים את זה, אבל הרגשה כאילו של פלפולים ודברים שאתה שואל, רגע, אבל זה הפשט, ככה אתה מביא את הסוגיה? לא יודע. בנקודות כאלה, אז פה לפעמים צריך כן להגיד, אני עכשיו מרגיש שהפשט הוא אחר, בסדר? ובזה יש דברים שאולי אנחנו לא ניקח, בסדר? ושוב, אני אומר, גם האחרונים, אנחנו גם אפר לרגליהם של האחרונים, בסדר? אבל, ולמרות זאת צריך לראות, להבדיל בין פלפולים, חקירות והגדרות שהם ממש בתוך יסוד הסוגיה ועד על גביהם אנחנו באים לבנות הקומה הנוספת לבין דברים שהם כאילו כל מיני חשבונות אבל אתה מרגיש שזה כאילו זה לא נוגע פה בפשט זה בסדר ואז שוב בענבה אולי יכול שלא הבנו מה הוא אומר אבל אם אני בסופו של דבר מרגיש שזה לא הפשט כאן אז אני לא אבנה על גבי זה את זה אני אשים כאילו בצד ואני אחפש אחרון אחר שאני מרגיש שהוא יותר נוגע פה פשט הדברים ועל גבי זה אני יחפש את העומק ואת הדברים, אבל שוב, עיקר מה שאני רוצה להגיד, לא זה שלפעמים אנחנו נפעל בצורה כזאת, אלא עיקר שאני רוצה שחשוב לחנך שאנחנו חושבים בשיטתו של רבי ירמיה. חס ושלום, לא מוותרים על שום דבר מהתורה הגדולה שקיבלנו מרבותינו לאורך כל שנות הגלות, שהלכה ונבנתה, דברים שבנו יסודות מאוד חשובים בקומה של התורה בעם ישראל. ואנחנו מנסים לקחת את כל הדברים האלה ועל גביהם לבוא ולהאיר את האור הפנימי של הדברים, ואיך החקירה של הקצות היא גם כן יש באור נשמתי, גם אם הקצת עצמו לא התכוון אליה. וזה עוד דיון שאולי פעם ניגע בזה. בסדר, האם כשאנחנו מכניסים כל הדברים ברמב"ם, אם הרמב"ם מתכוון אליהם או לא התכוון אליהם? זה עוד שאלה, בסדר. אבל כשאנחנו עודים קצות, כשלומדים רב שמעון שקופ, עכשיו יש פה איזו חקירה, איזו הגדרה במושג הספק. אז יופי, אני לוקח את זה עכשיו, ועל גבי זה בונה קומה נוספת, יותר פנימית, להבין את המשמעות הרוחנית של האמירה הזאת. גם על דברי האחרונים, בטח קל וחומר על דברי הראשונים, בעמדו של קל וחומר על דברי הגאונים ודברי האמוראים והתנאים. בסדר? אז נסכם, אמרנו, אנחנו נדרשים לבוא ולעשות, זה לא איזה אמירה, משהו פסיבי כזה שרק צריך לדעת, להאמין שהוא קיים וזה יקרה. אנחנו נדרשים לדבר הזה, וכחלק מתפקידנו, אולי התפקיד שלנו במהלך הגאולה, לפעול עם כל, ביחד בעזרת השם, גם עם כל הקמת היישובים והעשייה עם עם ישראל וכולי, אבל התפקיד הכי משמעותי כדי שנקרב את הגאולה זה להופיע אור גדול של תורת ארץ ישראל, וביחד עם זה חס ושלום לא לבוא ולזנוח, כאילו להגיד עכשיו אנחנו ממציאים את הגלגל, אנחנו צריכים להרגיש כננס על גבי ענק, כן? אנחנו קטנים, קטני קטנים, אבל גם כשיש גמד קטן שעומד על הכתפיים של הענק הוא רואה אופק יותר רחוק ממה שהענק רואה, לא כי הוא גדול יותר מהענק, פשוט הוא עומד לו על הגב. אז גם אנחנו באים לעמוד על כל הכתפיים של ענקי הענקים, התורה הענקית, שכל גדולי ישראל באו ויצרו והופיעו במהלך כל הדורות, שנות הגלות. אנחנו פשוט באים לעמוד על גבי זה, ולהופיע קומה נוספת שמיוחדת לדור שלנו, לתקופה שלנו, לארץ ישראל וכו'. ובעזרת השם, מתוך זה, לזכות, לעלות מתוך חושך לאור, ואז איזו גאולה גדולה בהופעה שלמה של התורה. טוב, נעצור פה.